מתנגדי חיסונים, מקרישי קורונה, חברים קרובים ורחוקים, למה אני מטיפה במרכאות לכאורה להתחסן? והתשובה שלי לכל השואלים והמגדפים, ויש הרבה כאלה, מאוד פשוטה. מדע, זה הכל. מעולם לא הייתה התגייסות עולמית שכזו לטובת הרצון להשתלט על מגפה, כמו במקרה של מגפת הקורונה. זה נחת עלינו בהפתעה, לא הבנו מה קורה, ובמשך הזמן למדנו לחיות עם זה. מסכות, ריחוק חברתי וחיסונים. זה כל הסיפור. ובכלל מצבנו הרבה יותר טוב ממדינות העולם, כי הקדמנו את כולם. החיסון הוא הדבר הכי שפוי שיש לנו בכל הכאוס של הדיסאינפורמציה והתרללת של הפייק ניוז. המנהיגים שלנו אחראים לא מעט לבלבול הגדול, אבל לא פחות מהם הרופאים, אנשי המקצוע, שמעדכנים את המנהיגים. הנה ציטוט מראש הממשלה נפתלי בנט מישיבת הממשלה הבוקר. הזמן עוזל, האומיקרון כבר בארץ, כלומר, יש כבר הידבקויות בתוך הקהילה. זה התחיל, סוף ציטוט. אז מה עושים? כמה הוראות סותרות קיבלנו בימים האחרונים? כן חול, לא חול, מדינות אדומות, מדינות ירוקות, תו ירוק, תו סגול, חיסונים בתוך בתי הספר, כן או לא, המגפה בשליטה, אנחנו בפני התפרצות גל חמישי ענק, כולם מבולבלים. זוכרים שביל גייטס הזהיר מפני הדבר המאיים הגדול הבא, לא מלחמה, מגפה. אמרנו אז שהוא הזוי, אבל הוא צדק. רוצים נחמה קטנה מאותו גייטס? הוא כבר מתחיל לראות את הסוף. קונים את זה מיד. בינתיים נותנים לנו חיסון כמה פעמים שצריך, זה לפחות בהישג יד. ואגב, זה ממש לא קשור, לא לבנט ולא לנתניהו, רק בריאות. ושוב תודה לכל המגדפים. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.
מיד על המדינות האדומות, מי מצטרפות לרשימת האיסורים כבר מהלילה. נדבר עם הדוקטור אשי שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות. וגם נועה לושי, נוסעת ממדריד לישראל, מנסה להקדים טיסה כדי להימנע מסגר. היא בשדה התעופה עם עוד מאות נוסעים ישראלים שמנסים לחזור הביתה. עוד מעט נדבר איתה. את המשנה למנכ״ל ארקיע, אוס ברלוביץ', נשאל האם מרגישים כבר את הלחץ של נוסעים בחזרה לישראל, וגם מתכוננים לסופה כרמל. נחזור למקומות שהוצפו לפני שנתיים, נהריה, הוד השרון ומקומות נוספים. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו אילי קונפלד. איפה הכסף? שידור חי גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. הממשלה צפויה להצביע הערב על המלצת משרד הבריאות להכריז על מדינות נוספות, ובהן איטליה, ארצות הברית, בלגיה, גרמניה, קנדה ושוויץ כמדינות אדומות. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר הבוקר בישיבת הממשלה שהתפשטות האומיקרון מחייבת צעדים דחופים.
הממשלה נהגה עד כה באחריות והיא תמשיך לנהוג כך. אנחנו נתאים את ההחלטות שלנו להיגיון האפידמיולוגי, למצב התחלואה ולתפיסה הכוללת. לא יהיו מגבלות שלא לצורך, אבל איכן ומתי שצריך להדק, נהדק.
ועדת החוקה אישרה בצהריים את צירופן של איחוד האמירויות, אירלנד, נורווגיה, ספרד, פינלנד, צרפת ושוודיה לרשימת המדינות האדומות, החל מהלילה בחצות. אילנה גנס, ראש מטה שירותי בריאות הציבור, הזהירה בוועדה מפני עלייה במספר המאומתים החוזרים מחול.
יש לנו כרגע, למשל, טיסה אחת מארצות הברית עם 17 חולים על אותה טיסה. זה משהו שהוא באמת קיצוני, ויש הרבה טיסות כאלה שנכנסות כל יום למדינת ישראל. בסוף צריך לראות את הנכפלות. דבר על מאות רבות של חולים שנכנסו אלינו, כולם מן הסתם מחול, ולכן כל עיכוב של יום, יומיים, שלושה נוספים, אנחנו מבינים את הקושי, ואנחנו מבחינתנו מנסים גם דרך פרסומים יזומים כמה שיותר מראש לפרסם את רשימת המדינות שאנחנו ממליצים, גם אם הם לא נכנסו עדיין לרשימות האדומות, לתת התראה כמה שיותר מראש לגבי עלייה בתחלואה באותן מדינות.
מנכ״ל מובילה ימנון שעשוע נפצע בוקר קל לאחר שהמסוק שהטיס התהפך על צידו על הקרקע בעקבות רוחות חזקות. עד כאן הכותרות שלנו, מיד חוזרים עם כל ההבטחות. אנחנו קודם כל לדוקטור אשי שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות. דוקטור שלמון, שלום, מה שלומך?
שלום, אחר
צהריים טובים. כמה אתה מוטרד, מודאג מהאומיקרון, מההתפשטות? בוא נעשה קצת סדר.
בוא נעשה קצת סדר. אנחנו מדברים על זן שלכולי אלמה מדבק ביותר, מדבק ברמות שלא הכרנו עד עכשיו במגפה. השאלות הפתוחות, עד כמה באמת הוא יוצר תחלואה קשה, ייקח עוד זמן עד שנדע. ואני לא בטוח שיש לנו את הזמן כדי מה שנקרא לשבת בשעננות ולחכות.
אז בוא נסביר גם את זה, כי מה שאנחנו מקבלים מדרום אפריקה ומעוד מדינות, שעד כה, ככל הנראה, גם מי שנדבק חולה באופן מאוד קל. האם לזה, את, את זה אתה יכול לאשר לי?
לא, לצערי לא. הנתונים מדרום אפריקה לא מספיק ברורים וקשה לגזור מהם משמעות עבורנו. אנחנו כן רואים מה קורה באירופה, בעיקר בבריטניה, אבל אנחנו יודע השבוע גם מה קורה במדינות אחרות. להערכתנו, גם אם התחלואה שנגרמת היא באופן, באחוזים קלה יותר, או פחות מקרים קשים, פחות מקרים של מושפזים, מונשמים, מתים חלילה, עדיין ההדבקה היא כל כך רחבה שזה יגרום לגל תחלואה קשה מאוד משמעותי.
גל תחלואה קשה שהוא תוקף בעיקר, אני מבינה, בסימפונות ולא בריאות. כלומר, יש
עוד
כאן...
עוד פעם, אלה מודלים ראשונים שאני לא יודע עד כמה הם באמת מוכחים בצורה ראויה. אני גם אני קראתי את המחקר הזה, הוא מעניין מאוד. הוא יכול להסביר אולי חלק ממה שרואים, אבל הוא יכול להיות גם שגוי. ולבנות על רסיסי מידע מסוג המחקר שהזכרנו, ולנהל מדיניות שאומרת, אז זה כנראה הכל בסדר, לא נעשה כלום. אפשר לעשות שיושב באולפן, אבל לא כשאתה
מקבל... אוקיי, בסדר גמור. תכף דוקטור שלמון נגיע גם למדינות האדומות, ולאיסור טיסות וכו', ולעוד מגבלות שאולי אתה תמליץ לעשות, אבל האם ידוע לכם במשרד הבריאות, בקרב המומחים, על מקרים של מוות כתוצאה מהנגיף הזה, מהאומיקרון, מהזן הזה?
יש כבר מקרי מוות מוכחים, כנראה לא מעטים באנגליה, בריטניה. אני מניח שנשמע יותר השבוע גם במדינות אחרות באירופה.
בקרב אלו קבוצות...
יש, אבל משם פשוט פחות מידע אמין מגיע.
בקרב אלו קבוצות גיל אתם יודעים על מקרי המוות האלה בבריטניה?
אני לא מכיר את הפרטים לעומק, אלו נתונים כלליים של תמותה, לא ראינו עוד פירוט פר גיל או פר מחלות רקע, כך שאני לא יודע לגזור ולומר שהתמותה בעיקר מתרכזת בפלח אוכלוסייה מסוים. אנחנו כן יודעים מעבר שעיקר המתים הם אנשים קשישים או אנשים שחולים במחלות רקע.
מה עם ילדים?
גם חלילה, אנשים צעירים מתים.
אוקיי, אז זהו. ומה עם ילדים שילדים? אנחנו תכף נדבר גם על החיסונים בקרב ילדים.
אנחנו לא יודעים. אין מספיק דיווחים על תחלואה בווריאנט החדש בקרב ילדים. ההנחה שלנו שהוא מדביק ילדים באותה מידה. צריך לזכור שילדים לרוב אינם חולים במחלה קטלנית, אבל פה ושם, אחד לכמה אלפים, גם חלילה ילדים מתים.
אוקיי, עכשיו עוד שאלה אחת שכולם שואלים, וזה העניין של הבוסטר. אומרים שמי שמחוסן בחיסון שלישי, והוא בתוקף, הוא חולה בצורה קלה יותר, האם את זה אתה יכול לאשר או לא?
הערכה שלנו שכך המצב, גם אם החיסון אינו נותן הגנה מלאה, אפילו לא הגנה כדוגמת הדלטה, הנחה היא שאנשים שמחוסנים היטב, כלומר קיבלו שלוש מנות או קיבלו שתי מנות לאחרונה, קרוב לוודאי שגם אם ידבקו יפתחו מחלה קלה יותר.
מה עם הילדים?
יש לכך סימנים רבים ולהערכתנו כך גם נגלה.
אז לפחות מצאנו משהו אחד מעודד. מה עם הילדים? ילדים שהתחסנו רק עכשיו?
אז ילדים שמחוסנים רק עכשיו מטבע דברים מוגנים הרבה יותר מילדים שאינם מחוסנים. אני דרך אגב פה מנצל את הבמה כדי לומר, אל תחכו לסוג חדש של חיסון או מודל חדש של חיסון, זה יקרה מתישהו אולי, אבל ייקח הרבה זמן ועדיף ליהנות ממה שהחיסון כבר היום יודע לתת לנו.
כמה הגברתם את החיסונים בתוך בתי הספר בימים האחרונים? היום רק תחילת השבוע, שבוע שעבר היה עוד איזשהו דיון, מנכ״ל משרד הבריאות שהתפטר או פוטר, ושרת מנכ״ל משרד החינוך, לא, לגמרי, סליחה, מנכ״ל משרד החינוך,
התפטר מסיבותיו, זה לא חלק מהדיון כרגע,
מנכ״ל משרד החינוך פוטר,
אני מעריך אותו כאדם וכחבר וכאיש מקצוע, אבל זה לא הדיון.
לא, אני רק מציינת עובדה. מנכ״ל משרד החינוך פוטר, שרת החינוך הגיבה, הוא הגיב, היא הגיבה.
נכון, אבל זה לא חלק מהדיון שלנו כרגע.
לא, אבל השאלה היא, בעקבות כל הסיפור הזה, כמה הגברתם את רמת החיסוניות בתוך בתי הספר?
בכוונת ממשלת ישראל, בכוונת ראש ממשלת ישראל, להגביר משמעותית את מבצע החיסונים בבתי הספר, בין אם על ידי ניידות, בין אם באמצעים אחרים, הרבה מאוד הד שצריך ליצור כדי להסביר להורים למה זה כל כך חשוב ולמה בסך הכל היתרון והרווח שהחיסון נותן גם לילד, לא רק לסביבה, גם לילד עצמו, הם לאין שיעור גדולים מהסיכון.
טוב, עכשיו בוא נלך באמת למדינות האדומות, כי הרי אתה מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות, ונלך למדינות האדומות ונראה מה קורה שם, מה מסומן נכון להיום, כלומר איסור טיסה מוחלט.
אז יש שורה ארוכה של מדינות שנכנסו כבר לאיסור טיסה מוחלט, חלקן תיכנסנה הערב וחלקן תיכנסנה בהמשך השבוע, בחפוף כמובן להצבעת הממשלה ולאישור ועדת חוקה בכנסת. למעשה עד סוף השבוע הזה, כפי שזה נראה, חלק ניכר מהתעבורה האווירית לישראל תוגדר כאדומה, מה שאומר שתהיה ירידה ניכרת בנושאים יוצאים, כי צריך ועדת חריגים, וירידה ניכרת בנושאים נכנסים, כי מי שלא חייב להגיע ולהיכנס לשבעה ימי בידוד ימתין. וזאת המטרה. המטרה היא לא לטווח ארוך, אלא לטווח של התקופה הקרובה, להוריד בכל מחיר את כניסת התחלואה לישראל מהעולם.
מה שאנחנו עושים עד עכשיו, האם זה מספיק, דוקטור שלמון?
אני לא יודע, אני מצב הדברים כמי שבא מעולם הבריאות, הייתי רוצה אולי לראות קצת יותר, אבל יש תמיד איזונים, גם פוליטיים וגם חברתיים וגם כלכליים, בסופו של דבר אתה עושה את המקסימום שאתה יכול בזמן אטום. אין ספק שהמטרה היא באמת להוריד את כניסת התחלואה מהעולם, והמטרה היא גם לצמצם, ופה אנחנו צריך לדון בהמשך את ההדבקה בישראל.
מה היית עושה אם אתה היית צריך לקבל החלטה? היית סוגר, לא מסמן מדינות אדומות, אלא סוגר את השמיים בכלל? היית סוגר אצטדיונים, התקהלויות, מסעדות?
אני לא פרשן באולפן, אני איש מערכת, מערכת בריאות.
ולכן אני שואלת אותך, איך אתה רואה את המצב, אם זה כל כך מדביק?
התשובה היא, אם השיקול הרפואי היה השיקול היחידי שעומד לנגד עינינו, ולא היינו אמורים לשלם מחיר משמעותי אחר, מטבע הדברים היינו מבצעים סגירות רחבות יותר. יש לכך משמעות רבה, ולכן הממשלה ופינצטה בוחרת את היעדים שהופכים לאדומים. כנה לגבי פעילות בארץ, המטרה המאוד ברורה של הממשלה היא לאפשר לחברה ולכלכלה להתנהל. לכן אם היית שואלת אותי באופן בפן רפואי טהור, הייתי אומר כן, בוא נגביל לחלוטין כרגע אירועים המוניים. האם זה הולך להיות מחר בבוקר? כנראה שלא.
כלומר אתה כרופא לא ממליץ לאנשים ללכת לאצטדיון כדורגל?
אני לא ממליץ, אני לא הולך ואני לא ממליץ לבני ביתי ללכת כרגע לאירועים המוניים. נראה לי שנכון להיזהר עד שלא נבין יותר עם מה אנחנו מתעסקים פה. כדאי לנקוד בזהירות.
תשמע, כי מכל הזרות המומחים וגם ממך, אני שומעת שאנחנו הולכים באמת לאירוע, למגה אירוע. האם היית מגדיר את זה כמגה אירוע של הידבקות את האומיקרון?
להערכתי אין ספק שמדובר במגה אירוע של הידבקות. אנחנו רואים מה קורה באירופה, זה יקרה בארצות הברית ולצערי זה יקרה גם כאן. השאלה האמיתית היא אותה שאלה שאין לנו תשובה לעד כמה ההידבקות הזאת תתורגם בסוף באמת בתחלואה קשה, בעומס בבתי החולים וחלילה במוות. והבעיה שלנו לאורך כל הקורונה שאין לנו זמן להמתין ולראות מה קורה, כי צעדים אפקטיביים אפשר לנקוט בהם היום. בעוד שלושה שבועות היה והמצב הפחות אופטימי התברר כנכון, אנחנו בבעיה ולא נוכל להשפיע באופן משמעותי.
אז מה זה אומר שמי שצריך לקבל החלטות, למשל ראש הממשלה, לא מקבל את ההחלטה הנכונה בזמן?
שראש הממשלה הוא הסמן הברור ביותר לכך שמדינת ישראל צריכה לקבל החלטות ומהר. מטבע הדברים אנחנו שומעים את שלל הדעות וברור שראש הממשלה מביע דעה מאוד מאוד רדיקלית בסוגיה.
המילה סגר עולה בדיונים?
המילה סגר קיימת ברקע והיא גם נאמרת בכל רם בלא מעט מדינות באירופה. ראינו את המדינות הראשונות שנכנסו לסגר כזה
הולנד,
או אחר. כן. המטרה היא לא להגיע לסגר, והאמת ככל שנקפיד יותר להימנע מהדבקות המוניות ככה נרחיק את הסגר מעלינו.
דוקטור אשי שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות, לא פשוט לשמוע את הדברים האלה, אבל הקשבנו. תודה רבה.
תודה, ונחלה לכולנו המשך שבוע בריא, באמת.
אמן ואמן. תודה רבה לך.
להתראות.
שלום לאוס ברלוביץ', משנה למנכ״ל ארקיע.
שלום,
שלום. טוב, תמונת מצב, מה קורה נכון לשעה זו? 4:20 כמעט.
זהו, אנחנו בדיוק מעכלים עכשיו את הרשימת מדינות החדשה שהתפרסמה לפני כשעה. יעדים נוספים הפכו לאדומים, זה גם משפיע עלינו, כי לדוגמה אנחנו טסים לרומא באיטליה, וזה יעד, יעד בתדירות מאוד גבוהה אצלנו בחברה, ועכשיו אנחנו צריכים ככה, את יודעת, לנקוט איך אנחנו ממשיכים מכאן.
מה קורה עכשיו, למשל, עם נושאים שאתם צריכים להחזיר, שנסו דרך ארקיע לאירופה, ורוצים, נגיד, להימנע משבעה ימי בידוד, רוצים להגיע עד הלילה בחצות. יש, אתם הגברתם את הטיסות, יש איזה שהם מבצעים מיוחדים, איך זה מתנהל עכשיו?
אנחנו נערכנו מבעוד מועד כבר היום, היום זה היום לפני המדינות, השלב הראשון של המדינות, אז כבר נערכנו היום, אנחנו, יש לנו טיסה לספרד, טיסה לדובאי, שהקדמנו את הטיסות האלה על מנת שלא ייכנסו, לא ינחתו אחר חצות.
מה שנקרא טיסות אקסטרה.
כן, גם טיסות אקסטרה וגם הטיסות הסדירות שלנו, אנחנו הקדמנו אותם והתאמנו את השעות על מנת שהנוסעים לא יוכלו להימנע מההנחיות לכניסה חזרה ממדינה אדומה. לגבי שאר הטיסות, אנחנו ממשיכים להפעיל אותם את הטיסות, כי יש עדיין נוסעים שיחזרו במהלך השבוע ממספר יעדים, כמו דובאי, כמו ברצלונה, זה כרגע יעדים שהפכו למדינות שאנחנו טסים אליהם.
כמה ביטולים יש, אוס ברלוביץ'?
יש הרבה ביטולים, אנשים בעיקר, קודם כל יש עצירה בהזמנות כמעט טוטלית, עם ההכרזה על השלושה ימי בידוד, ולאחר מכן על האפשרות להכניס מדינה ממדינה למדינה אדומה בטווח של יום, יומיים, שלושה, יש כמעט עצירה טוטלית של הזמנות לטווח הקרוב ובכלל לטווח
קדימה. באחוזים, כלומר זה כמעט 100% מה שאתה מדבר איתי.
אנחנו מתקופה רגילה שלפני, כי איכשהו לפני, עד לפני כחודש, נדבג היה די בשגרה, שצלחנו גם לראות גם את המספרים שעולים, גם אצלנו בחברה, לייצר טיסות, עד שהגיע השלב של האומיקרון ועצר למעשה את הכל, אנחנו עומדים היום על 10% מ-10% הזמנות מתקופה שלפני הזמן החדש.
אתה יכול לומר מהמשנה למנכ״ל ארקיע שהשמיים נסגרו?
דפקטו השמיים, לא יודעת, מעולם נדבג לא נסגר, ואני מניח שגם לא יסגר.
נכון, במהלך כל השנתיים.
כן, גם למדינות אדומות שאנחנו טסים השבוע, כמו לדובאי, מנת שנוסענו יוכלו לחזור לישראל, אז גם יש נוסעים שיוצאים, הם קיבלו אישור מבטת חריגים, כמובן שאנחנו מקפידים על כל הנחיות של משרד הבריאות, ואנחנו פועלים חברת התעופה על פי כל ההנחיות שמנחים אותנו, כל הרשויות, ועדיין יש נוסעים שיוצאים, אז דפקטו השמיים, דיורי, השמיים לא נסגרים, דפקטו כמות ההזמנות וכמות הנוסעים בתפוסות מאוד מאוד נמוכות, שלמעשה לא מאפשרים לנו להמשיך לטוס למספר היעדים שתכננו, תכננו לטוס בעונה הזאת.
אוקיי, טוב, בוא אני אשאל אותך עוד שתי שאלות. קודם כל, לגבי הנושאים, נגיד אני מבטלת טיסה מחר לצרפת, אני מקבלת כסף חזרה, יש לי אופציה אחרת, מה אתם מציעים לנוסע?
אנחנו מציעים, זה מאוד פשוט, ואנחנו נהגנו כך במשך כל תקופת הקורונה, למעשה אנחנו רואות אותו כבר שנתיים בעניין הזה, ומתעסקים בנושא הזה של החזרים כספיים ומענה לנושאים. בסך הכל אנחנו חברה לדעתי היחידה שמפעילה גם מרכז הזמנות אנושי עם מענה טלפוני, כשאנחנו נותנים את השירות המיטבי שאפשר בתקופה הזאת לתת. לנוסע שכל עוד אנחנו מפעילים את הטיסה, אז במידה ונוסע בחר לבטל את הטיסה, אז הוא יצטרך לשלם בביטול. במידה ויש טיסות שקדימה אנחנו מבטלים, אנחנו מאפשרים לנושאים או להשאיר את כספם בארקיע או לקבל אותו בחזרה.
עכשיו, מה עם החברה עצמה? האם אתם שוקלים להוציא שוב עובדים לחלט? האם אתם דורשים פיצוי מהממשלה? איפה זה עומד? שמענו את שרת התחבורה שאומרת לסגור, אבל קודם כל לדבר על פיצוי. מישהו מדבר איתכם בכלל?
כן, קודם כל אנחנו בשיח בתקופה האחרונה, נגיד בשבועיים האחרונים, עם משרד התחבורה, עם השרה, עם מנכ"לית משרד התחבורה, שעושים מאמץ מאוד גדול, ואני חייב לציין את זה, עם כל חברות התעופה הישראליות, על מנת לאפשר להם לקבל סיוע מיידי. אני אומר את זה, ואנחנו אומרים את זה כל הזמן, כאשר הממשלה, ואני לא נכנס כרגע לשיקולי משרד הבריאות, שזה בסדר, ואני מקבל את כל מה שקורה בעניין הזה, ואת כל, את כל, את כל הנהלים החדשים, ואת כל הכניסה, אנחנו מקבלים את זה, אבל כאשר הממשלה קוראת לאזרחים לא להשתמש במוצר שאותו אנחנו מייצרים, אנחנו מבקשים סיוע מיידי, לא ערבויות, לא הלוואות, מה שהיה היום, אלא סיוע מיידי לחברות.
בכמה כסף מדובר, עוז? בכמה כזה?
במיליוני דולרים. כל חברה הגישה, אנחנו גם בשיח, גם משרד התחבורה, כמו שציינתי, עם משרד ראש הממשלה, עם רשות התעופה האזרחית שמובילה את המהלכים האלה, אנחנו מעבירים דוחות, נהנים לכל מה שהם מבקשים, ואנחנו פשוט קוראים לסיוע מיידי. אני מצרף את דבריה של שרת התחבורה, שאמרה היום שהיא גם לא תצביע בעד שום סגר, עד שחברות התעופה לא יקבלו ומיידית סיוע. אני לא לשכוח שאנחנו לא עברנו קיץ רגיל, אנחנו מדינת אי שרגילה, בעיקר חברות קטנות כמונו, שרגילים את מרב הטיסות שלנו להפעיל בעונת הקיץ, יולי, אוגוסט, ספטמבר, חגים. השנה אוגוסט היה חצי סגר, היו מעט מאוד מדינות שיכלנו לטוס אליהם, ולכן לא יכלנו לצבור את כמות המזומנים על מנת לשרוד, לשרוד ככה באנלוגיה את החורף.
במצטבר אתה יכול...
ולכן נכנסנו לחורף במצב הרבה יותר קשה מאשר עונה רגילה.
נכון, לסיום אתה יכול במצטבר להעריך את אומדן הנזק, כולל התחזית החדשה?
אובדן הנזק הוא עשרות מיליוני דולרים שאנחנו מפסידים. אנחנו גם, אנחנו עם, כרגע בחברה 350 עובדים, זה חצי מהכמות שהייתה ב-2019, ואנחנו נאלצים עכשיו כבר להוציא מיידית את, לא את מרבית, אבל עשרות עובדים לחופשה. אנחנו נקווה שלא נאלץ להגיע להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום, כי הם לא מקבלים כלום, לא מקבלים שום שכר בחלט. אנחנו נאלץ לצערי גם להגיע למצב הזה. אנחנו עושים הכל כדי למנוע את זה, אבל כרגע לפי המצב ולפי החוסר סיוע שאנחנו מקבלים, נאלץ להוציא את העובדים בהמשך גם לחופשות ללא תשלום. מדובר בענף התעופה, מדובר בעובדים מקצועיים, זה צוותי אוויר, זה צוותי קרקע, זה צוותי החזקה. זה עובדים שרגילים לעבוד ועובדים לפי רגולציה מאוד נוקשה בענף הזה, זה עובדים מיומנים שעוברים הכשרות, וזה לא פשוט להוציא ולהחזיר באופן כמו אקורדיון, כי זה מדובר בענף שהוא מאוד קפדן בנהלים שלו, ואנחנו מקווים מאוד שהמדינה תסייע גם בעניין של העובדים, על מנת שנוכל להשאיר אותם.
אנחנו נמשיך ונעקוב אחריכם, כמו שאנחנו עושים לאורך כל התקופה הזאת. עוז ברלוביץ', המשנה למנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
תודה רבה, אני מאוד מודה על השיחה.
שלום נועה לושי.
שלום וברכה.
אהלן, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
בשדה התעופה במדריד.
את נמצאת שם כמה ימים כבר במדריד?
אז נחתנו ביום רביעי האחרון.
ארבעה ימים.
כאשר בפועל הטיסה חזרה לארץ הייתה אמורה להיות ביום שני, מחר.
ביום שני, מחר. עכשיו, אתם מנסים להקדים את הטיסה בגלל ההוראות החדשות, ובגלל שספרד סומנה אדומה.
נכון. כשירדנו, ממש כשנחתנו במדריד ביום רביעי בערב, התגלה לנו שהיא נהיית אדומה בין ראשון לשני בחצות, וזה אומר שלמעשה אם נחזור ביום שני ואילך, נצטרך לשהות בבידוד של 7 ימים במקום 3 ימים.
אתם מחוסנים 3 פעמים?
3 פעמים.
ושלוש פעמים נדמה לי שלא מצדיק 7 ימים, אלא 3 ימים בבית.
נכון. ועדיין יצאה הנחיה שבמידה ואנחנו חוזרים למדינה אדומה, אנחנו צריכים לשהות 7 ימים בבידוד.
הבנתי, ואז רצתם מהר מאוד לנסות לשנות את המועד, כדי לפסוח על הדבר הזה של 7 ימי בידוד. מה קורה בשדה התעופה עכשיו?
בשדה התעופה יש המון המון אנשים שהקדימו כמונו. מעבר למפח הנפש ולקיצור החופשה, זה גם עלה לא מעט כסף, יש לומר. 350 דולר בשביל להקדים טיסה.
כלומר, השינוי של מועד הכרטיס, מועד הטיסה, עלה 350 דולר.
נכון.
כמה עלה לכם כבר כל הכרטיס בסך הכל?
וואו, לדעתי הגענו לביבות ה-650, 700 דולר.
וואו.
אם אינני טועה.
טיול יקר, מה שנקרא.
טיול מאוד יקר, מעבר לזה שהבדיקות עולות לא מעט, ובכלל, כל ההתעסקות, תארי לך שביום הראשון לחופשה לא התעסקתי בכלום, חוץ מלדבר עם חברת התעופה ולהיכנס ללחץ, כן תהיה טיסה, לא תהיה טיסה, מה לעשות, מה לעשות עם העבודה, ויש לי 2 ילדים קטנים בבית, ומי יהיה איתם. סיפור לא פשוט.
עכשיו יש טיסה כבר או אין טיסה?
עכשיו יש טיסה, הקדמתי אותה ב-24 שעות, בכדי להגיע הביתה היום ב-11 בלילה, וכזה שעה לפני ש... ספרד הופכת להיות אדומה.
הבנתי, תגידי נועה לסיום, מה קורה בשדה התעופה עם ישראלים? יש הרבה לחץ, הרבה ישראלים מנסים להקדים את הטיסות שלהם?
יש המון ישראלים שהקדימו את הטיסה. אני יודעת מחברה שהייתה אמורה להיות לטיסה מחר, שהטיסה נדחתה ביומיים. וכששאלנו למה, אז אמרו שאף אחד לא רוצה לטוס מחר. ולכן, וכולם הקדימו ליום ראשון.
ויש מקום לכולם כרגע?
אני, קשה לי מאוד להגיד לך, אני בטוחה שיש לא מעט שנשארו בחוץ.
כמה אנשים אתם עכשיו בשדה, איפה שאת עומדת?
יש פה מאות אנשים.
טוב, אז העיקר שתגיעו בשלום הביתה, זה קודם כל, נועה לושי, תודה לך. על השיחה הזאת ועל העדכון הזה, נתחיל לחיות...
נדע ימים יותר רגועים.
נדע, זהו, שנדע ימים יותר יפים. תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום. מתכוננים לסופה כרמל, אנחנו נתחיל בצפון בנהריה, שם על גדות הגעתון, שעלה על גדותיו, בחורף הקשה הקודם, היו הרבה מאוד נזקים גם לעסקים, גם לאנשים שחלפו שם. אנחנו רוצים לבדוק מה קורה עם לירן גולדבאום, שהוא הבעלים של מסעדת צ'יפסוס. לירן, שלום.
היי, מה נשמע?
שלום, שלום, הכל בסדר. איך אתם נערכים לקראת מחר?
טוב, אז קודם כל הזמנו עכשיו שקי חול, הגענו להחלטה שאנחנו בעצם צריך לדאוג לעצמנו. הזמנו שקי חול עושים בקדמת העסק, ככל הנראה לא נפתח מחר את העסק. זהו, אין לנו יותר מדי מה לעשות האמת, אין לנו פתרונות או משהו כזה. אמרו בעירייה שכן ניסו לפתור דברים, אבל לא ראינו את זה, כאילו אני אישית לא ראיתי את משהו חריג.
מה קרה מאז שהמסעדה שלך הוצפה? בוא תזכיר לנו את האירוע.
טוב, אז הייתה הצפה לפני שנתיים, וגם שנה שעברה היה משהו בקטנה כזה שנכנס לתוך העסק, שעליו עוד הצלחנו להשתלט, קורונה באמצע, וכסף שעדיין לא קיבלנו לפני שנתיים.
כסף? לא קיבלתם שום כסף מלפני שנתיים?
לא קיבלנו, יש תביעה... שקורית, אבל לא, כרגע לא קיבלנו כלום.
באיזה נזק מדובר, לירן?
עשרות אלפי שקלים.
עשרות אלפי שקלים וכלום? שום דבר?
כלום.
מה העירייה אומרת?
האמת שאנחנו פחות מתעסקים בזה, כי שוב, יש... זה בתהליכים משפטיים, אבל אתה יודעת, אותנו בסופו של דבר, זה פחות מעניין, כאילו כל התהליכים האלה, הם מעבירים לרשות הניקוז, והניקוז... אנחנו בסופו של דבר, האנשים הקטנים צריכים פתרונות. אנחנו כרגע הוצאנו את הכספים. וזהו.
מה עם חברת ביטוח, לירן?
לא, הביטוח לא תקף בנזקים כאלה.
למה לא?
זו התשובה מחברות הביטוח.
מה זאת אומרת, זה נזקי טבע אין ביטוח? הביטוח לא תקף?
לא. הם טוענים שיש פה גם אחריות של העירייה, וזה לא קשור לנזקי טבע. קיצור, אחרי שבדקנו גם עם עורכי הדין שלנו בנושא הביטוח, הביטוח לא תקף.
זה מה שנקרא?
יש מספר עסקים בודדים אולי בנהריה שהביטוח שלהם היה תקף מניסיון קודם, שהם פשוט הפעילו את הדברים הנכונים שם.
עכשיו זה מדהים, כי אנחנו זוכרים מה היה לפני שנתיים, את ההצפה, את המקרה של התביעה, את ההצלה וכו'.
נכון.
בעירייה הבטיחו, כלומר, הבטיחו, אנחנו נעשה מיידית, שזה לא יקרה שוב.
אני אגיד לך מה, אנחנו כן קונים שקי חול והכל, אבל לדעתי, התחושה שלי, שאם יש על מישהו לסמוך עליו, אז לדעתי רונן מרלי יעשה את העבודה. שוב, אני מאוד מקווה, בתור איש צבא, וראינו גם את ההתנהלות שלו קצת, אני כן סומך עליו שהוא יצליח להשתלט על זה. אבל לדעת, אנחנו בסופו של דבר צריכים לדאוג גם לעסק הקטן שלנו, ולדאוג לעצמנו. אני מאוד מקווה שיצליח להשתלט, אם לא, אנחנו ננסה בכוחותינו.
לא, זה ממש ככה. מדהים שמה שאתה אומר, אני מביא שקי חול כדי לסתום את המים או מה שלא יהיה שם, כי אין מי שידאג לי. אבל היה מספיק זמן, כלומר, הייתה קורונה, עסק היה סגור, אפשר היה לדאוג לזה, אפשר היה לטפל איכשהו בגעתון, ואתה אומר ששום דבר לא נעשה, זה מדהים.
עוד פעם, ממה שאני יודע, אני לא יודע בדיוק, בגעתון, לפני, בוא נגיד, ממרית עין, לא נעשה איזה משהו. יכול להיות שנעשה משהו... מאחורי הקלעים, או קצת רחוק מהגעתון, שאת זה אנחנו לא מכירים. כרגע, כמו לדוגמה מתמונות, הגעתון כמעט על גדותיו, הוא לא, בצמיים לא עברו אותו. אני באמת לא יודע, שוב, אנחנו...
מה אומרים בעלי עסקים אחרים?
לא מעדכנים אותנו, בוא נגיד ככה.
אוקיי, בעלי עסקים אחרים, אני מניחה שיש עוד מסעדות שם באזור שלך, מה אומרים?
כל השורה שלנו הזמינו שקי חול וכולם מוכנים, או לא לפתוח מחר, או פשוט להיות ערוכים לסגירה מיידית.
מה שנקרא מלחמה, ממש ככה.
ממש מלחמה, כן.
לגמרי, לא, כאילו, אתה יודע, זה נשמע מלחמת השחרור.
עוד פעם, אני אומר, אנחנו נצטרך לדאוג לעצמנו, בסופו של דבר אני כן סומך על ראש העיר ועל העיר עצמה, שכן תעשה מה שצריך לעשות, אבל בסופו של דבר, אני
דואג לעצמי.
מתעורר עם העסק והולך לישון עם העסק שלי, אוקיי? אני צריך לדאוג קודם כל העסק שלי.
הבנתי.
אם אין אני לי מי לי.
כן, כמה עולה לך יום כזה? רק שנדע, יום, יומיים?
זה אלפי שקלים.
אלפי שקלים, ליום.
כן, חד משמעית, ברור.
טוב, לירן גולדברום, הבעלים של מסעדת צ'יפסוס נעריה, שיעבור בקלות. תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום. לעוד מקום, מקום אחר, שאנחנו זוכרים את ראש העיר עומד ואולי מחלץ אנשים, זה היה בשנה שעברה, הוד השרון, אמיר כוכבי, ראש העירייה. שלום, אמיר.
שלום,
ענה. טוב, מתכוננים, איך?
קודם כל התכוננו כל השנה, גם בשדרוג ושיפור התשתיות, ניקוז אצלנו.
שזה כבר נשמע יותר טוב.
לא, זה היה גם בשנה שעברה, אני אזכיר שנה שעברה, זה היה אירוע גשם מאוד חריג, 130 מילימטר גשם בפחות מ-4 שעות. זה משהו שמערכות ניקוז עירוניות לבד לא יכולות לצאת. אנחנו כן עשינו מהלכים שבעבר לא היה נהוג שרשות עושה בעצמה, מאחר ויש לי 4 נחלים שעוברים בעיר, ועוד אחד חמישי, והם כולם נפגשים במבואות הירקון, מה שיוצר שם פקק של מים, בטח באירוע חריג, אנחנו יצרנו בתוך העיר, למעשה בצמוד לאחד הנחלים, אגני השייה קטנים. אני אומר שזה חריג, כי פתרון מערכתי כזה באמת, בטח באזור שהוא מרובה נחלים, ופוטנציאל ההצפה בו קיים, כי זה מה שנחלים עושים.
אז בוא רגע נעשה סדר. אם חלילה, ואני אומרת חלילה כי אנחנו צריכים גשם, אם יש מופע גשם של 130 מילימטר ב4 שעות, אתה אומר שזה אין, כלומר, אין תשתית שתחזיק את הדבר הזה. אנחנו הולכים לאותו דבר.
אני אומר שאנחנו רואים מופעי גשם שהולכים ונהיים, קודם כל, נהיים יותר מהם, והם גם נהיים הרבה יותר אגרסיביים. גשם מאוד מאוד חזק, בפרקי זמן מאוד מאוד קצרים, שרק הולכים ונהיים קצרים יותר. זה בעצם גורם לזה שהאדמה ספוגה, למים אין לאן לחלחל, אפשר לדבר על זה שרשויות בנו לאורך השנים, מילאו את השטחים בטון, זה נכון מצד אחד, מצד שני גם המדינה צריכה להיפתח. מה שכן צריך לעשות ולתת מענה, בטח בראייה מרחבית, זה להבין שנחל שמתחיל, לצורך העניין יש נחל שמתחיל בכלל מעבר לקו הירוק, המענים צריכים להינתן בראייה מרחבית, ולא לחשוב שמערכת ניקוז עירונית אחת שנמצאת בקצה הדרך תהיה מסוגלת לפתור את זה, אם הנחל הזה יעלה על גדותיו, כי היא לא תהיה מסוגלת. מה שאנחנו בעצם צריכים, זה גוף דומה לוותמ"ל, המדינה החליטה שיש חוסר בדירות, הקימה גוף יהודי שהתפקיד שלו זה לתת מענה לחוסר בדירות, לקצר תהליכים, לייצר פתרונות, ולחסוך את הבירוקרטיה שבין הרשויות.
תגיד, אם אני לא טועה, היה דוח מבקר מדינה בנושא הזה, בשתי מילים, מה הומלץ והאם נעשה משהו בכלל?
אני יודע שיש תהליכים שנעשים ברמת המדינה, הוקם פורום מנכלים שאמור לתכלל את כל הנושא של נגר ולייצר פתרונות. אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים מההבנה, ואני מרשה לעצמי לדבר לפני המופע גשם רק בגלל זה, כי אמרו לי, מה אתה עושה נחת? לדבר עכשיו ברדיו, ברור שמחר יהיה בלגן, אבל זה כזה חשוב שגם מקבלי החלטות וגם הפקידות הבחירה במשרד הממשלה יבינו, שאין לנו זמן לאבד פה. המרחב הציבורי, בטח בסמיכות לנחלים, חייב לקבל טיפול מערכתי שלם שיאפשר לנו לאגור את המים, להשהות אותם, לשחרר אותם באיטיות אחרי שעובר אותו גל גשם, ובעצם יאפשר לנו איזושהי ספיגה שהיום היא לא קיימת. באזורים בנויים, המים רצים מהר, הם רצים מהר על הכביש, הם רואים רצים מהר במערכות הניקוז, ובעצם הם מגיעים לנקודה שבה המערכת לא מסוגלת לצאת אותם יותר, ואז הם צפים ועולים חזרה, ובעצם אלה התמונות שאנחנו רואים בכל האירועים האלה. זה בלי לנקות את הרשויות, מאחריות לזה שגם בתכנון, בוודאי, תכנון שנעשה מעכשיו והלאה, כבר אף אחד לא יכול להגיד שהוא לא מודע לבעיות האלה, הוא לא יכול להתעלם מהם, לא לאחוזי חלחול.
כן, שלא תגידו, שלא תגידו, לא ידענו וכו'. אם אני אזרחית הוד השרון, מה אתה ממליץ לי לעשות מחר, או לא לעשות?
אז אני אמליץ לוודא שכל מה שיש במרפסת או על הגג קשור, מחובר, שחיות המחמד נמצאות בבית, שאף אחד לא יוצא, בטח מרגע שהסופה מתחילה, שלא לצורך, בוודאי שאם יש סופת ברקים, להימנע מכניסה למעליות, אם יש הצפות, להימנע מירידה לחניונים. פשוט להתייחס בהיגיון לאירוע, להבין שהטבע הוא משמעותי והוא חזק, וזה לא משנה איזה הכנה אנחנו כרשויות עושים. בסופו של דבר ההיגיון הבריא, ההבנה שאם יש שלולית על הכביש ולא ברור לי מה העומק שלה, אני לא נכנס אליה, ולהבין שאנחנו נמצאים בסיטואציה שהיא תיקח יום, היא תיקח יומיים, אבל היא תעבור. ולכן אין טעם לקחת סיכונים מיותרים, וכן כדאי לשמור על כל מה ששלנו ומסביב לנו, וכמובן לדווח, בין אם זה על תקלות חשמל, או אם זה על חששות מגיזום שלא נעשה וכו, ואנחנו נטפל בכל היתר.
אתם עובדים 24/7 המוקד שלכם?
אנחנו, המוקד עובד 24/7, אנחנו בכוננות לאירוע הזה. אגב, כמו שהיינו בכוננות לאירוע לפני שנה, הצוותים היו פרוסים, גם אז כבר מהלילה וטיפלו בנזקים שהיו.
אני לא רוצה להצבן אותך, אני לא אשאל אותך אם הכנת את הסירות, נקווה שלא נזדקק לשום דבר כזה. אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
שלום, שלום. עוד עניין אחד, נעריה, תגובה לשיחה שניהלנו כאן קודם. העירייה נערכה וממשיכה להיערך במרץ לקראת מזג האוויר הסוער על כל משמעויותיו, ותגברה צוותים עירוניים לצד תגבור של כוחות הביטחון והצלה לקראת הגעת הסופה כרמל. כחלק מתוכנית העבודה השנתית, נעשו ונעשות באופן שוטף פעולות נרחבות ומשמעותיות לטיפול בתשתיות עירוניות במרחב הציבורי בכל רחבי העיר, מתוך מטרה לתת מענה מיטבי ככל שניתן בתחומי אחריותה של הרשות ולהבטיח את שלום הציבור. השאלה אם שקי חול זה חלק מהעניין הזה, שאותו בעל מסעדה וחנויות אחרות באותו מתחם הכינו לעצמם. פרסומות עוד מעט בורסה. הנה אנחנו לאמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי לסיום. אלן אמיר.
אלן ענת.
העולם צבוע באדום, לא רק המדינות, נכון?
כן, האומיקרון בהחלט מתפתח גם בשוק ההון. המדדים הראשיים בתל אביב ירדו בשש עשיריות, זה לא דבר יותר מדי משמעותי, אבל עדיין ירידות. איך רואים שככה חושבים שהכלכלה ככה תיעצר? מניות הבנקים הם הבבואה בטח בישראל של הכלכלה, ומניות הבנקים המדד יורד היום בלמעלה מ1.5%, וזה משדר בבירור, אנחנו חוששים מסגירה, חוששים שאנחנו נלך בעקבות כמה מדינות באירופה, כמו הולנד וכמו בריטניה, וכמו אוסטריה, שסוגרות לגמרי את השערים שלהם, וגם כאן אנחנו היום רואים שיש מדינות אדומות שהישראלים לא יכולו לנסוע אליהם בלי סנקציות, מה שנקרא.
זה נכון, ואנחנו היום בעצם הבורסה היחידה שפועלת, אז אנחנו ממשיכים את מה שהיה בסופי השבוע בעולם, שם כולן היו אדומות.
כן, אבל כאן זה היה יותר מינורי, בארצות הברית זה היה עצבות אחוז פלוס, בטח במדדים המובילים, כאן הירידות בסך הכל יותר חזקות בבוקר, זה דרך הלך והתמתן, בסך הכל זה גמר, כמו שאמרתי, ב5-6 עשיריות ירידה, אבל התחושה היא תחושה של אי ודאות, תחושה שאנחנו עוד פעם הולכים לקראת איזשהו סיבוב פחות טוב, וגם האומיקרון הזה כנראה הוא מאוד מאוד מדבק. יש איזשהו תזה של אחת מחברות התרופות שבאות ובא ואומרת, שדווקא האומיקרון שהוא מאוד מדבק, אבל לא בטוח שהוא גם קטלני, הוא ישים סוף לעניין הזה, מכיוון שאז...
כן, יכול להיות, דיברנו קודם עם איש בכיר במשרד הבריאות, והוא אמר שעוד אין סימוכין לדברים האלה, ובינתיים אני רק רוצה לשאול אותך לסיום, אמיר, על העלאת הריבית בבריטניה, מה זה אומר ממש ב-20 שניות?
כבר האימפריה הבריטית לא קיימת הרבה מאוד זמן, זה לא כל כך אומר. בארצות הברית הציפיות שיעלו ריבית, אבל גם זה, לאור הסיפור של האומיקרון והעתה הכלכלית, עוד פעם הפוטנציאלית, כנראה שהסיכוי לעליות מחיר הכסף הן נמוכות כרגע מאוד, ויראו איך זה מתפתח כדי להמשיך ולראות מה יעשו במדיניות הכלכלית.
אוקיי, אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה אמיר.
תודה
אנחנו
לכם.
סיימנו, רק נציין שבעקבות התפשטות הזן אומיקרון בשמונה, ראש הממשלה נפתלי בנט יערוך מסיבת עיתונאים, ובוודאי עם סעור הצהרה לפחות. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אליי קונפלד בדיגיטל, רעות מתיתיהו ארגון, דוד זבולוני ורון שהין, תכף בן כספית ואריה אלדד. אני אבוא מחר בארבע. שלום שלום.